שיעור היומי ברמב״ם, הלכות תפילה וברכת כהנים, פרקים י"א, י"ב, י"ג. פרק 11. כל מקום שיש בו עשרה מישראל, צריך להכין בו בית שיכנסו בו לתפילה בכל עת תפילה. ומקום זה הוא הנקרא בית הכנסת. יש חיוב בכל מקום שיש עשרה יהודים לבנות בית מיוחד, להכין בית מיוחד, שבכל זמן שרוצים להתפלל, המקום הוא יתכנסו להתפלל, והמקום הזה הוא הנקרא בית כנסת. וחופין בני העיר זה את זה לבנות להם בית כנסת, ולקנות להם ספר תורה, נביאים וכתובים. ב', כשבונים בית הכנסת, הם בונים אותו אלא בגובה של עיר. לכתחילה המקום שבוחרים לבית הכנסת הוא המקום הכי גבוה בעיר, שנאמר בראש אומיות תקרא. פסוק מדבר על החוכמה, איפה החוכמה מפרסמת את עצמה בראש אומיות במקום הכי גבוה. ומגביעים אותו עד שיהיה גבוה מכל חצרות העיר, שנאמר לרומם את בית אלוקינו. ואין פותחים פתחי בית הכנסת אלא למזרח, שנאמר ואחונים לפני המשכן, קדמה וכול. ובונים בו היכלות, ובונים בו היכל שמניחים בו ספר תורה, ובונים היכל זה ברוח שמתפללים כנגדה באותה העיר, כדי שיהיה פניהם אל מול ההיכל כשיעמדו בתפילה. בכל עיר, לכיוון שלשם המתפללים, בכיוון ההוא בונים את ארון הקודש. ומעמידים בימה בבית הכנסת כדי שיעלה עליה הקורא בתורה, או מי שאומר להם דברי כיבושין כדי שישמעו כולם. וכשמעמידים התיבה שיש בספר תורה, מעמידים אותה באמצע. ואחורי התיבה כלפי ההיכל ופניה כלפי העם. כשמביאים את הספר תורה, כשספר תורה נמצא בתיבה, מעמידים אותה באמצע על גבי הבימה. ד' כיצד העם יושבים בבתי הכנסת? הזקנים יושבים בכותל, מה שנקרא, בכותל המזרח, אבל בכל עיר זה לפי הכיוון התפילה, בכותל הקדמי. הזקנים יושבים פניהם כלפי העם, ואחוריהם כלפני ההיכל. וכל העם יושבים שורה לפני שורה, ופני כל שורה לאחורי השורה שלפניה, עד שיהיו פני העם כלפי הקודש וכלפי הזקנים וכלפי פני התיבה. ובעת ששליח ציבור עומד לתפילה, עומד בארץ לפני התיבה, ופניו לפני הקודש כשאר העם. בתי כנסיות ובתי מדרשות נוהגים בהם כבוד, מכבדים אותם ומרבצים אותם. ונהגו כל ישראל בספרד ובמערב, בשינר וארץ הצבי, להדליק הששיות בבתי כנסיות, להדליק שם נרות לתאורה, ולהציע בקרקען מחצלות כדי לשב עליהם. בכל המדינות המוסלמיות, מדינות ערב, היהודים שגרו שם, נהגו לשבת בבית הכנסת על מחצלאות. ובערי אדום, זאת אומרת בקהילות אירופה, בערי אשכנז, צרפת ואיטליה וכך יוצא בהם, המנהג היה שיושבים שם בבית הכנסת על הכיסאות. בתי כנסיות ובתי מדרשות אין נוהגים בהם קלות ראש, כגון צחוק ועיתול ושיחה בטלה, ואין אוכלים בהם, ואין שותים בהם, ואין נאותים בהם, לא משתמשים בהם לשימושים אחרים, ואין מטיילים בהם, ואין נכנסים להם לא בחמה מפני החמה ולא בגשמים מפני הגשמים. אסור להשתמש בהם בכללות לשימושים אחרים חוץ מתורה ותפילה וכיוצא בזה. וחכמים ותלמידיהם מותרים לאכול ולשתות בהם מדוחק, כיוון שזה שהם אוכלים ושותים שם זה לצורך מצווה כדי שהם לא יתבטלו מתורתם. זין, ואין מחשבים בהם חשבונות אלא אם כן היו חשבונות של מצווה, כגון קופה של צדקה ופדיון שבויים וכיוצא בהם. ואין מספידים בהם אלא הספד של רבים, כגון שיש שם בהספד גדולי חכמי אותה העיר, שכל העם מתקבצים ובאים בגללם. ח' היה לבית הכנסת או לבית המדרש שני פתחים, לא יעשינו דרך כדי שיכנס בפתח זה ויצא בפתח שכנגדו לקרב את הדרך. אסור לעבור בבית הכנסת לצורך קיצור דרך. למה שאסור להיכנס להן אלא לדבר המצווה? ולכן בהלכת ת' מי שצריך להיכנס לבית הכנסת לקרוא תינוק שלומד שם לפני המלמד או את חברו, ייכנס ויקרא מעט פסוקים, או יאמר שמוע, הכוונה ישמר הלכה מתורה שבעל פה, ואחר כך יקרא חברו, כדי שלא ייכנס בשביל חפצו בלבד. ואם אסור להיכנס לבית כנסת אלא בשביל מצווה, שאתה נכנס רק בשביל צרכיך, נכנס לבית הכנסת לא בשביל לימוד תורה או קיום מצווה. ואם אינו יודע, יאמר לאחד מן התינוקות, קרא לי פסוק שאתה קורא בו. אוי, המנהג היה שהתינוקות לומדים עם המלמד בבית הכנסת. אז יגיד אחד מהתינוקות שלומדים אצל המלמד, יקרא לי את הפסוק, או ישעה מעט בבית הכנסת ואחר כך יצא. שהישיבה שם, עצם הישיבה בבית הכנסת עם עסקי מצוותי, שנאמר אשרי ישיב יסכו. הלכה י' מי שנכנס לקרות או להתפלל בפתח זה, אם הוא נכנס כן כדי ללמוד או להתפלל בפתח אחד, מותר לו לצאת בפתח שכנגדו כדי לקרב את הדרך. ומותר לאדם להיכנס לבית הכנסת במקלו ומנהלו ובפונדתו, ואם צריך לרוק, רוקק בבית הכנסת. האדם, הקדושה של בית הכנסת, אדם צריך לנהוג בכבוד כמו בביתו. כמו שבביתו אדם מקפיד על קפנדריה, אם עוברים בבית שלו באופן של קיצור דרך, אבל הוא לא מקפיד על רקיקה, כך גם בבית הכנסת לא מקפידים על הרקיקה. הלכה י' א', בתי כנסיות ובתי מדרשות שחרבו בקדושתם הם עומדים, שנאמר ושימותי את מקדשכם, אף על פי שהם שוממים בקדושתם הם עומדים, וכשם שנוהגים בהם כבוד ביישובם, כך נוהגים בהם בחורבנם, חוץ מכיבוד וריבוד שאין מכבדים אותם, אין מרבצים, כיוון שהם חרבים, אין צורך לכבד ולרבץ. עלו בהם הסבים, אם בכיוון שהם חרבו, עלו בהם הסבים, תולשים אותם ומניחים אותם במקומם, כדי שירו אותם העם שצמיחת הסבים זה יהיה סימן לשפלות המצב של המבנה, זה יעורר עוגמת נפש אצל העם ותאור רוחם וישתדלו לבנותם. הלכה י' ב', אין סותרים בית הכנסת כדי לבנות אחר במקומו במקום אחר, אבל בונים את האחר ורק אחר כך סותרים זה. למה צריכים קודם לבנות ורק אחר כך לסתור? שמא יראה להם אונס ולא יבנו. אפילו אם הוא רוצה כותל אחד מבית הכנסת לרוס ולבנות, אז הוא בונה חדש בצד הישן ואחר כך סותר את הישן. אנחנו לא עושים את ההחרבה שאחר כך יקרה איזשהו אונס ולא יבנו את החדש. י' ג' באמת דברים אמורים שלא חרבו יסודותיו, אבל אם חרבו יסודותיו או שנתוק תליו לנפול, רואים בו טיוע, רואים בו שהוא רעוע ויש בו סכנה, סותרים אותו מיד ומתחילים לבנותו במהרה ביום ובלילה, שמא תדחק השעה ויישאר חרב. הלכה י' ד', מותר לעשות בית הכנסת ובית המדרש, מותר לעשות את בית הכנסת לבית המדרש, אבל בית המדרש אין עושים אותו בית הכנסת. למה? שקדושת בית המדרש יתרה לקדושת בית הכנסת, ומעלין בקודש ולא מורידין. וכן בני העיר שמחרו בית הכנסת, בכלל, בקדושה של דבר לא מורידים קדושה, לכן לקחת בית מדרש ולעשות לבית כנסת זה ירידה, כי בית מדרש זה מקום של תורה, בית כנסת זה רק מקום של תפילה. מה שאין כן, לקחת מבית הכנסת לבית המדרש זה עלייה. וכן, בני העיר שמחרו בית כנסת, יש עכשיו כסף, יש להם לקח בדמיו תיבה. אם הם מחרו את בית הכנסת ונשאר, ויש כסף, בכסף הזה אפשר להוסיף קדושה ולקנות בזה תיבה שמניחים עליה את הספר תורה. מכרו תיבה יש להם לקח בדמיה מטפחות או תיק לספר תורה. מכרו מטפחת או תיק לוקחים בדמיו חומשים. חומשים הכוונה היא זה לא ספר תורה שלהם, אלא רק חומשים מפורקים לחמישה חומשי תורה, שקדושתם פחותה מקדושת ספר תורה. מכרו חומשים לוקחים ספר תורה. אבל אם מכרו ספר תורה, הם לוקחים בדמיו אלא ספר תורה אחר, שאין שם קדושה למעלה מקדושת ספר תורה. וכן במותריהם, אפילו אם כבר קנו את ספר תורה, ספר תורה אחר, ונשאר משהו, בכסף הזה אי אפשר להוריד בקדושתו, אלא לקנות באותו דרגת קדושה, קדושה של ספר תורה. הלכת את דבר, וכן גבו מן העם מאות לבנות בית מדרש או בית כנסת, או לקנות תיבה או מטפחת ותיק או ספר תורה, ורצו לשנות כל שגבו, אין משנים אותו למקדושה קלה לקדושה חמורה ממנה. אז אם הם רוצים לשנות את כל מה שגבו, את כל המקבית למטרה אחרת, אי אפשר למקדושה קלה לקדושה חמורה, ולא אפשר לשנות מקדושה חמורה לקדושה קלה. אבל אם עשו מה שגבו לעשותו, את המטרה שלהם הם כבר השיגו, ואותירו נשאר שעריות, משנים המותר לכל מה שירצו. קדושת המותרות יכולים בני העיר אחריש את מה שהם התחייבו לעשות בקדושה החמורה הם עשו, בשאר הם יכולים לעשות כל מה שירצו. וכל כלי בית הכנסת כבית הכנסת. כל הכלים שנמצאים בבית הכנסת, כמו השולחנות וכיוצא בזה, קדושתם כקדושת בית הכנסת. פרוכת של הארון שמניחים בו הספרים, קדושת הפרוכת היא כמטפחות הספרים. ואם יתנו עליהם הרי הם כפי התנאי. אם עשו תנאים, יתנו מראש שלא יאכלו קדושה על החפצים, אז התנאי מועיל ויהיה אפשר לשנות את זה לקדושה נמוכה יותר. תזיין. באמת דברים אמורים שמותר בכלל למכור בית הכנסת, בבית כנסת של כפרים, שלא עשו אותם אלא לדעת בני הכפר לבדם, שתהיה להם להתפלל בה. הוא שאם רצו כולם למוכרה, מוכרים. אבל בית הכנסת של קרקין, הועיל ועל דעת כל אנשי העולם נעשה, שיבוא ויתפלל בו כל הבא אל המדינה, נעשה של כל ישראל, והם מוכרים אותו לעולם. היכולת למכור את בית כנסת, זה כאשר הקדושה שלו הייתה על דעת, על דעת בני הכפר עצמם, ואז אם כולם רוצים למכור, הם מוכרים. בית הכנסת של קרקים, כיוון שהוא נעשה על דעת כל אנשי העולם, אז קדושתו חמורה יותר, ואי אפשר למכור אותו לבטל קדושתו לעולם. הלכה י"ז. בני הכפר שרצו למכור בית הכנסת שלהם, או לבנות בדמים בית הכנסת אחר, או לקנות בדמים תיבה או תורה, כבר אמרנו שכשהם רוצים למכור בית הכנסת, אז הכסף קדוש, שאי אפשר להשתמש בו אלה למטרות קדושות, מדרגת הקדושה של בית כנסת ומעלה, הם צריכים להתנות על הלוקח, שלא יעשה אותו לא מרחץ ולא בורסקי, והוא המקום שמאבדים בו את האורות, ולא בית התבילה ולא בית המים. כיוון שבמקום הזה הייתה קדושת בית הכנסת, אז אפילו שהקדושה מסתלקת על ידי המחירה, שמוכרים אותו לבני העיר, ובני העיר לוקחים את הכסף למטרה קדושה אחרת, הקדושה לא מסתלקת לגמרי, ולכן את השמשים מבוזים, הם צריכים להתנות שלא ישתמשו בו לעולם. אבל אם יתנו שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר בשעת מחירה, שיהיה לוקח מותר לעשות בו כל אלו, מותר. התנאי של שבעה טובי העיר הם הממונים על הציבור לעשות את כל צורכי הציבור במעמד אנשי העיר, זאת אומרת שהמחירה הייתה בפרסום וכל אנשי העיר היו שותפים למחירה, מסלקת את קדושת בית הכנסת לגמרי, ואז לא נשאר שום קדושה ואפשר להשתמש לכל מה שירצו. י"ח, וכן אם יתנו שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר, כשהמחירה נעשית על ידי שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר, על מותר אדמים שיהיו חולין, הרי אלו חולין. וכשלוקחים אדמים ובונים מהם בית הכנסת אחר, שקנו מהם טבעה ומטפחת ותיק, ספרי חומשים וספרי תורה, שר יהיה חולין כמו שיתנו, ויעשו בו כל מה שירצו. זאת אומרת, בדרך כלל אמרנו, כשמוכרים בית כנסת והחליטו שיקנו בו טבעה, או ארון או ספר תורה, אז מה שנשאר צריך גם להשתמש לתשמישים כגון אלו, תשמישים שקדושתם חמורה. אבל אם הם יתנו על המותרות שיהיו חולין, כיוון שזה גם טובי העיר וגם מעמד אנשי העיר, יש להם את הסמכות להחליט שהמותרות יהיו חולין. י"ט, וכן אם קיבלו עליהם כל אנשי העיר או רובם אדם אחד, כל מה שעשה עשוי הוא מוכר ונותן לבדו כפי מה שיראה, ויתנה כפי מה שיראה. שיש אדם חשוב אחד שכל אנשי העיר סומכים עליו, אז החלטתו היא כהחלטת כל אנשי העיר. חף, כשם שמותר להם למכור בית הכנסת, כך נותנים אותו במתנה. שאילו לא היה להם לציבור הנהיה במתנה זו, לא נתנוע. אבל לא סוחרים אותה ולא ממשכנים אותה. אסור להזכיר בית כנסת ולא למשכן. וכן כשסותרים בתי כנסיות לבנותם, מותרים למכור ולהחליף ולתן במתנה הלבנים והעצים והפר שלהם. אבל להלוותם אסור. שאין הקדושה עולה מהם, כדי שתסתלק הקדושה מבית הכנסת ומיצה והפרו והבניו, זה דווקא על ידי דמים או הנאה שהציבור מקבל תמורתה שהיא כדמים. רחובה של עיר, אף שעל פי שעה מתפללים בו בתעניות ובמעמדות, מפני שהקיבוץ רב ואין בית הכנסת מאכיל אותם, שיש אספה גדולה של ציבור ואי אפשר להיכנס לבית הכנסת מתפללים ברחוב, אף על פי כן אין בו קדושה, מפני שהוא הרי ולא נקבע לתפילה. וכן בתים וחצרות שעה מתכנסים בהם לתפילה אין בהם קדושה, מפני שלא קבעו אותם לתפילה בלבד, אלא הרי מתפללים בהם, כאדם שמתפלל בתוך ביתו. ולכן לא חלה עליהם קדושה באופן קבוע, וברגע שמחליטים למכור אותם, ברגע שמחליטים למכור אותם, אז הקדושה מסתלק, אין בהם קדושה, ואפשר למכור אותם לכל תשמיש שירצו. פרק 12. משה רבינו תיקן שיהיו קוראים בתורה ברבים בשבת ובשני ובחמישי בשחרית, כדי שלא ישו שלושה ימים בלא שמיעת תורה. חז"ל אומרים שהיה וילכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים. עמדו נביאים שביניהם, והרמב"ם מסביר שזה היה משה רבינו. ברור שהנביאים שבדורו של משה רבינו לא תקנו תקנה בלי הסכמתו של משה רבינו, ותקנו שלא יעברו שלושה ימים בלי קריאת התורה. איך עושים את זה? קוראים בשני ובחמישי ובשבת. ועזרא הסופר תיקן שיהיו קוראים כן גם במנחה בכל שבת, משום יושבי קרנות. יש אנשים שהם יושבי קרנות, הכוונה היא שהם עובדים כל השבוע מאוד קשה לפרנסתם ולא יכולים להגיע לשמוע את קריאת התורה בשני וחמישי, הוסיפו בשבילהם עוד קריאת התורה במנחה של שבת. וגם הוא תיקן שיהיו הקוראים בשני ובחמישי שלושה בני אדם, אלה שקוראים בתורה בשני וחמישי יהיו שלושה, ולא יקראו פחות מעשרה פסוקים.
ב' ואילו הם הימים שקוראים בהם בתורה בציבור, בשבתות ובמועדים ובראשי חודשים ובתעניות ובחנוכה ופורים ובשני ובחמישי שבכל שבוע ושבוע, ואין מפטירים בנביא. נראה בהמשך שיש עוד תקנה להפטיר בנביא, אז לא מפטירים בנביא אלא בשבתות ובימים טובים ובתשעה באב. מנהגנו, מנהג האשכנזים, להפטיר בנביא גם במנחה של תעניות ציבור, של שאר התעניות. בתשעה באב מפטירים בנביא, בין בשחרית ובין במנחה. ג' אין קוראים בתורה בציבור בפחות מעשרה אנשים גדולים בני חורין, כמו שביארנו בנוגע לשאר דבר שבקדושה, ואין קוראים פחות מעשרה פסוקים וידבר. הפסוק וידבר השם אל משה למור, שנמצא בהרבה מפרשיות התורה, עולה מן המניין. ולא יהיו הקוראים פחות משלושה אנשים, ואין מתחילים בפרשה פחות משלושה פסוקים. הכוונה היא שיש, הרי נראה בעזרת השם בלחוץ ספר תורה, יש בתורה פרשיות שיש ביניהם רווח בספר תורה, פרשייה פתוחה, פרשייה סתומה. אז כשמתחילים את הקריאה, לא מתחילים במקום שזה פחות משני פסוקים אחרי הפרשה, פחות משלוש פסוקים אחרי הרווח שיש בין פרשה לפרשה, ולא מפסיקים כשנשאר עד סוף הפרשייה פחות משני פסוקים. הסיבה הוא כדי שלא יחשבו, לא יהיה מקום לטעות, שקראו בתורה לפני זה פחות משלושה פסוקים, ולא יקרא קורא פחות משלושה פסוקים. אז כל עולה לתורה צריך לקרוא לפחות שלוש פסוקים, ואם יש רווח בין פרשה לפרשה, צריך שההפסקה תהיה שלוש פסוקים אחרי הרווח, וגם שלוש פסוקים לפני הרווח שיש בין פרשה לפרשה. הלכה ד', שלושה שקראו עשרה פסוקים, שניים קוראים שלושה, שלושה ואחד ארבעה. איך מחלקים את הפסוקים בין שלושת העולים? אז אחד מהם יהיה ארבעה, ובין שהיה קורא ארבעה ראשון או אחרון המציא, הרי זה משובח, אין הבדל מי יהיה זה שקורא את הארבעה. הלכה אי, כל אחד ואחד מן הקוראים, איך סדר קריאת התורה? כל אחד ואחד מן הקוראים פותח ספר תורה, הוא מביט במקום שהוא קורא בו, ואחר כך אומר ברכו את השם המבורך, וכל ההמונים ברוך השם המבורך לעולם ועד, וחוזר ומברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה השם נותן התורה, וכל ההמונים אמן. ואחר כך קורא עד שישלים לקרות, הוא קורא עד שהוא גומר את הקטע שאותו הוא הולך לקרות, גולה לספר ומברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו, ברוך אתה השם נותן התורה. הלכה וב, אין הקורא רשאי לקרוא בתורה עד שיכלה אמן מפי הציבור, שיגמר אמירת אמן של הציבור. קרא וטעה אפילו בדקדוק אות אחת, מחזירים אותו עד שיקראנה בדקדוק. ולא יקראו שניים בתורה, אלא אחד לבדו. כל אחד כשהוא קורא, הוא קורא לבד. קרא ונשתתק, יעמוד אחר תחתיו, ויתחיל במקום שהתחיל הראשון שנשתתק, הוא מברך בסופים, אחד פתאום לא יכול להמשיך את הקריאה, יבוא אחר, יחליף אותו, ויברך את הברכה האחרונה. מנהגנו היום, שהבעל קורא, לוקחים חזן קבוע שהוא יקרא את כל הקריאות, כדי לא לבייש את העולה, שלא יודע, את אלה שעולים לתורה שלא יודעים לקרוא בעצמם, אבל כותב המחבר בשולחן ערוך, שהקורא גם כן נקרא בלחש, העולה לתורה גם יקרא בלחש ביחד עם הבעל קורא. הלכה זין, אין הקורא רשאי לקרות עד שאומר לו גדול שבציבור לקרות, עד שגדול שבציבור, זאת אומרת הגבאי, הממונה, אומר לו, קורא לו לעלות לתורה. ואפילו חזן הכנסת או ראש הכנסת אינו קורא מעצמו, עד שיאמרו לו, עד שיאמרו לציבור הוא גדול שבהם לקרוא. אפילו מישהו גדול הציבור, עד שלא יאמרו לו לקרוא, הוא לא קורא. וצריך אחר לעמוד עמו בשעה שהוא קורא, כדרך שהחזן עומד עם הקוראים. כמו שהחזן המשמש של הציבור עומד עם שאר הקוראים, אז כשהחזן עצמו עולה, צריך שמישהו אחר יעמוד לידו. הלכה ח', הקורא יש לו לדלג ממקום למקום בעניין אחד, כגון אחרי מות ואח בעשור שבפרשת אמור אל הכהנים. הכהן הגדול הרי קורא ביום הכיפורים פרשת אחרי מות, ואח בעשור שנמצאים בפרשת אמור, שני מדברים באותו עניין של יום הכיפורים, אז אפשר לדלג ממקום למקום. והוא שלא יקרא על פש, אסור לקרות שלא מן הכתב אפילו תיבה אחת, ולא ישה בדילוג, אסור לדלג אלא כדי שישלים מתורגמן תרגום הפסוק. נראה בהמשך שהיו נוהגים שעומד מתורגמן, הוא מתרגם, הוא מבאר את התרגום של כל פסוק.
אז מי אחרי מות לאח בעשור אפשר לגלול, כיוון שהפרשיות קרובות אחד לשני, ובזמן שהמתורגמן מתרגם יכולים לגלול את הספר. ועל דרך זה כל הפסקה שמפסיקים באמצע הקריאה ומדלגים למקום אחר צריך להיות בזמן כזה שהמתורגמן יכול בינתיים לתרגם כדי לא להטריח את הציבור. הלכת ת, כיוון שהתחיל הקורא לקרות בתורה אסור לספר אפילו בדבר הלכה, אלא הכל שותקים ושומעים ומסיימים לבם למה שהוא קורא, שנאמר ואוזני כל העם אל ספר התורה, ואסור לצאת מן הציבור בשעה שהקורא קורא, אסור לצאת באמצע הקריאה, ומותר לצאת בין איש לאיש, ומי שעוסק בתורה תמיד ותורתו אומנותו, מותר לו לעסוק בתלמוד תורה בשעה שהקורא קורא בתורה. ממות עזרא נהגו שיש שם תורגמן מתרגם לעם מה שהקורא קורא בתורה, כדי שיבין מעניין הדברים. והקורא קורא פסוק אחד בלבד, ושותק על שיתרגם אותו התורגמן, וחוזר וקורא פסוק שני, ואין הקורא רשאי לקרוא את התורגמן יותר מפסוק אחד. הסדר בקריאת התורה הוא, איך היה מימי עזרא, הקורא קורא פסוק, והמתורגמן מתרגם אותו. היום לא נוהגים ברוב קהילות ישראל לתרגם, כיוון שהעם לא מבינים את התרגום יותר ממה שמבינים את הפסוקים. ואי אפשר לתרגם מדעתנו, אלא צריך לתרגם מתרגום אונקלוס. והתרגום הזה לא מובן יותר לציבור מאשר פשוטו של מקרא, אבל באמת אצל התימנים עד היום נוהגים להגיד תרגום אחרי כל פסוק. הלכה י' א', אין הקורא רשאי להגביה קולו יותר מן המתרגם, ולא יגביה המתרגם קולו יותר מן הקורא, ואין המתרגם רשאי לתרגם עד שיחלה הפסוק מפי הקורא, ואין הקורא רשאי לקרות פסוק אחר עד שיחלה התרגום מפי המתרגם, ואין המתרגם נשען לא לעמוד ולא לקורא, אלא עומד בעירה ובאימה, ולא יתרגם מתוך הכתב אלא על פה. אסור לתרגם מתוך הכתב שלא יגידו שהתרגום כתוב בתורה. התרגום עניינו להיות בעל פה. כמו שהקריאה צריכה להיות מתוך הכתב, התרגום צריך להיות דווקא בעל פה. ואין הקורא רשאי לסייע לתורגמן שלא יאמרו תרגום כתוב בתורה. והקטן מתרגם על ידי הגדול, ואינו כתוב עוד לגדול שיתרגם על ידי הקטן. ולא יהיו המתרגמים שניים כאחד, אלא אחד קורא, כמו שהקורא הוא צריך להיות אחד, ככה מתרגם, יהיה מתרגם אחד. י"ב, ולא כל המקראות מתרגמים בציבור. יש פסוקים שנמנעים מלתרגם אותם, כיוון שהציבור קשה לו להבין אותם ויכולים לבוא בהם לידי טעות. מעשה ראובן וברכת כהנים ומעשה העגל, מין ויומר משה לאהרון על הדבר משה את העם, ועוד פסוק אחר, ויגוף השם את העם, נקראים ולא מתרגמים, בגלל כבודו של ראובן. ברכת כהנים, בגלל שיש בו טעות, יכולים לבוא לידי טעות. בעניין הזה של יישא השם פניו אליך, יכולים לחשוב שיש משוא פנים לפני הקדוש ברוך הוא, ופסוקים בפרשיית העגל שיש בהם הפך כבודו של אהרון. אז כל אלה נקראים ולא מתרגמים. במעשה אמנון, אם משום מה קוראים אותו בהפטרות, המקום שנאמר אמנון בן דוד לא נקרא ולא מתרגם. משום כבודו של דוד המלך, ובהפטרה הרי לא צריכים לקרוא הכל, כמו בתורה שחייבים לקרוא את כל התורה, אז, לא חייבים, אז גם לקרוא אותו לא חייבים בציבור. ההלכה י' ג' המפטיר בנביא צריך לקרוא בתורה תחילה, אפילו שלושה פסוקים חוזר וקורא מה שקרה לפניו. לא חייב לקרוא דברים חדשים, הוא יכול לחזור שלושה פסוקים ממה שקרה זה שלפניו. ולא יפטיר בנביא עד שיגלה לספר תורה, ולא יפחות מ-21 פסוקים, שזה כנגד שבע עולים שכל אחד עולה שלושה פסוקים, אבל אם שלם העניין בפחות מאלו, אם העניין נגמר בפחות מאלו, אינו צריך. ואם קרא 10 פסוקים ותרגמן המתרגם, דיו אף על פי שלא שלם העניין. 10 פסוקים עם תרגום נחשב כמו 21 עולים. ואף על פי שלא שלם העניין. ובנביא אחד קורא אפילו שניים מתרגמים, הוא מדלג מעניין לעניין אחר, אבל אינו מדלג מנביא לנביא, אלא בנביאים של 12 בלבד, ובלבד שלא ידלג. יש ספר שנקרא תייסר, שהוא מורכב מ-12 נביאים קטנים, בתוך הספרים האלה מותר לדלג, ובלבד שלא ידלג מסוף הספר לתחילתו אפילו באותו הנביא, וכל המדלג לא יישב בדילוג כדי שישלים המתרגם תרגומו. כל זה היה בימיהם שהספרי נביאים היו עושים כאין ספרי תורה שלנו שהם היו כתובים על הקלף ועשויים בגלילה ולגלול אותם היה לוקח הרבה זמן. אבל היום שהספרים מודפסים והדפדוף בספר הוא אפשר לעשות אותו במהירות, אז אין בעיה ואפשר לדלג מנביא לנביא, וכך אנחנו נוהגים בכמה וכמה הפטרות. הלכה י' ד' הקורא בנביא שלו לקרוא לתורגמן שלושה פסוקים, והמתרגם מתרגם שלושתם. בנביא מותר לקרוא שלוש פסוקים ברצף, והמתרגם מתרגם את שלושתם ברצף זה אחר זה. ואם היו השלושה פסוקים שלוש פרשיות, כמו למשל בהפטרה של שופטים, יש שם שלושה פסוקים, כה אמר השם חינם נמכרתם,
וגומר יש שם, מי שרוצה יכול להסתכל, יש שם שלושה פסוקים שכל אחד מהם היא פרשייה בפני עצמה, לא יקרא לתורגמן אלא אחד אחד. הסיבה שבנביא מותר לקרוא יותר ברצף, כי כיוון שהנביא זה לא ציוויי, לא מדובר שם על המצוות, אז הנושאים הם לא כל כך חמורים, והציבור יכול להתרכז ולזכור שלושה פסוקים ושלוש תרגומים בבת אחת. הלכת הדבב, המפטיר בנביא מברך לפניו ברכה אחת, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר בחר וכולו, ומברך לאחריו אחרי ההפטרה ארבע ברכות. ברכה ראשונה חותם בהקל הנאמן בכל דבריו, שנייה חותם בבונה ירושלים, שלישית חותם במגן דוד, רביעית חותם בבניין קדושת היום כמו שחותם בתפילה, וכן נמחל ראש חודש להיות בשבת, המפטיר בנביא מזכיר ראש חודש בברכה זו כדרך שמזכיר בתפילה. זה מעניין, זה דעת הרמב״ם, זה פלא, בשולחן ערוך הוא חולק על זה, הוא אומר שלא מזכירים את ראש חודש, שלא מזכירים את ראש חודש, וכנראה שיש גם גרסה אחרת ברמב״ם שלא מזכירים ראש חודש, לצורך עיון קצת דברי הרמב״ם כאן. הלכת את זין, כמה הם הקוראים? בשבת בשחרית קוראים שבעה, וביום הכיפורים שישה, ובימים טובים חמישה. אין פוחתים ממניין זה, לא פחות ממניין הקוראים האלה, אבל מוסיפים. בראשי חודשים ובחולו של מועד קוראים ארבעה. בשבת ביום הכיפורים, ביום הכיפורים במנחה, ובשני ובחמישי שבכל שבוע, ובחנוכה ובפורים בשחרית, ובימי התעניות בשחרית ובמנחה קוראים שלושה. אין פוחתים ממניין זה ואין מוסיפים עליו. הלכה י"ז, אישה לא תקרא בציבור מפני כבוד הציבור. זה לא כבודם שאישה תקרא בציבור. קטן היודע ולקרות ויודע למי מברכים עולה ממניין הקוראים. וכן המפטיר עולה מן המניין שהרי קרא בתורה. דעת הרמב״ם שהמפטיר עולה למניין שבעה הקוראים. ואם הפסיק שליח ציבור בקדיש בין משלים ובין המפטיר אינו עולה. כי כל עניין הקדיש זה להראות שמה שאחרי הקדיש לא עולה ממניין הקוראים. ככה מנהגנו שהוא אומר קדיש ורק אחר כך עולה המפטיר והוא לא נחשב למניין הקוראים. ציבור שלא היה בהם יודע לקרות אלא אחד, בימיהם הרי היו נוהגים שהעולים לתורה הם אלה שקוראים, לא היה להם בעל קורא. אז אם יש רק אחד שיודע לקרוא, אז הוא עולה וקורא ויורד ויושב וחוזר וקורא שנייה ושלישית, עד שיגמור מניין הקוראים של אותו היום. הוא עולה ועומד ויושב, ובעצם הוא עולה את כל העליות. ההלכה י"ח, בכל קריאה מאלו, כהן קורא ראשון, ואחריו לוי, ואחריו ישראל. ומנהג פשוט הוא היום, שאפילו כהן עם הארץ קודם לקרות לפני חכם גדול מישראל. וכל מי שהוא גדול מחברו בחוכמה קודם לקרות, ואחרון שגולל לספר תורה, נוטל שכר כנגד הכל. לפיכך עולה משלים לעלייה האחרונה, מכבדים אפילו את הגדול שבציבור. וזה לא פחיתות כבוד לזה שהוא עולה אחרון. הלכה י"ט, אין שם כהן עולה ישראל, ולא יעלה אחריו לוי כלל. אם אין שם לוי, כהן שקרא ראשון חוזר הוא עצמו, אותו כהן עצמו חוזר וקורא פעם שנייה במקום לוי. אבל לא יקרא אחריו כהן אחר, שמה יאמרו הראשון פסול, לפיכך עלה כהן אחר. וכן לא יקרא לוי אחר לוי, שמה יאמרו אחד משניהם פסול. הלכה חף, כיצד סדר הקריאה בתורה עם התפילה? עכשיו אחרי שהרמב״ם בסוף הפרקים הקודמים סידר את סדר תפילות הציבור בלי קריאת התורה. עכשיו מבאר לנו הרמב״ם איפה קריאת התורה משתלבת בסדר של תפילת הציבור. כל יום שיש בו תפילת מוסף, אחר שגמור שליח ציבור תפילת שחרית, אומר קדיש, הוא מוציא ספר תורה וקורא לאחד אחד מן הציבור ועולים וקוראים בתורה, וכשגומרים, מחזיר ספר תורה למקומו ואומר קדיש, ומתפללים תפילת מוסף. וימים שיש בהם מפטיר ומוסף, נהגו לומר קדיש קודם שיעלה המפטיר. יש מקומות שנהגו לומר אחר המפטיר. בנוגע להפטרה, אז יש נוהגים להגיד לפני מפטיר, יש כאלה שנוהגים להגיד אחרי מאפטיר, ויש כאלה שנוהגים להגיד פעמיים, גם לפני המאפטיר וגם אחרי המאפטיר. ההלכה חף א', במנחה של שבת ויום הכיפורים, אחר שגמור שליח ציבור תהילה לדוד וסדר היום, אומר קדיש, הוא מוציא ספר תורה וקוראים בו, הוא מחזירו, ואומר קדיש, הוא מתפללים מנחה. הקדיש הזה הוא אחרי קריאת התורה, והוא גם הקדיש שלפני מנחה. וכן בתעניות קוראים במנחה, ואחר כך אומר קדיש, מתפללים תפילת מנחה. אבל ביום טוב לא נהגו לקרוא במנחה. הלכה חף ב', ויום שאין בו מוסף, כשגומר תפילת שחרית, אומר קדיש, הוא מוציא ספר תורה וקוראים בו, מחזירו ואומר קדיש, ואחר כך אומר תהילה לדוד וסדר היום כדרך שאומר בכל יום, ואומר קדיש והם נפטרים. הלכה חף ג' אין קוראים בחומשים בבתי כנסיות משום כבוד הציבור, זה לא כבודם לקרוא מחומש אלא דווקא מספר תורה הקשר, ואין גוללים ספר תורה בציבור שלהטריח עליהם להיות עומדים עד שיגלה. לכתחילה משתדלים לא לעשות גלילת ספר תורה בציבור. לפחך הם צריכו לקרוא שני עניינים, מוציאים שתי תורות, מוציאים שני ספרי תורות, ולא יקרא איש אחד עניין אחד בשתי תורות שממרו ספר ראשון פגום היה, לפחך קרה בשני. אבל אם זה שני אנשים שונים, עלייה חדשה, קריאה חדשה, אז הוא יכול לקרוא בספר השני. חב ד' כל הגולל ספר תורה גוללו מבחוץ. שגוללים ספר תורה, יש בזה הרבה פירושים בדין הזה, מה הפירוש? הכוונה היא שהגולל עומד מבחוץ לספר והוא גולל אותו, וכשמעדכו שהוא רוצה לסגור את הספר שהוא גומר את הגלילה, הוא מעדכו מבפנים, שהוא עומד מצד החלק הכתוב ושם הוא עושה את העידוק. וצריך להעמידו על התפר, שאם יהיה קרע, הקרע יהיה בתפר. מקום שמוצאים ספר תורה אחר שקוראים בו, מוליכים אותו לבית אחר לעצניו, בתוך הבית הכנסת אין מקום המשתמר להניח את הספר תורה, וצריך להוליך אותו למקום אחר לעצניו, אין הציבור רשאים לצאת עד שיצא ספר תורה, וילוו אותו, והם אחריו עד המקום שמצניעים אותו בו. אסור לצאת לפני שהספר תורה יוצא משום כבודו של הספר תורה.
פרק 13. המנהג הפשוט בכל ישראל שמשלימים את התורה בשנה אחת. המנהג הפשוט ללימוד לקריאת התורה בשבתות, ועל דרך זה מזה נגזרת גם הקריאה בשני ובחמישי ובמנחה של שבת, לגמור את התורה בשנה אחת. איך הסדר? מתחילים בשבת שאחר חג הסוכות, זה נקרא שבת בראשית, וקוראים בסדר בראשית. בשנייה אלה תולדות נוח, בשלישית ויאמר השם אל אברהם, וקוראים והולכים על הסדר הזה עד שגומרים את התורה בחג הסוכות. התורה מתחלקת ל-53 או 54 פרשיות, 54 סדרים. כל שבת קוראים סדר, עד שגומרים את התורה ביום האחרון של חג הסוכות בשנה הבאה, ביום שמיני עצרת בארץ ישראל ובשמחת התורה בחוץ לארץ. ויש מי שמשלים את התורה בשלוש שנים, והינו מנהג פשוט. בני ארץ ישראל הקדומים, המנהג היה לגמור את התורה בשלוש שנים, ולפי זה כל פרשה שאצלנו היא פרשה אחת, הייתה מתחלקת אצלם לשלושה פרשיות, או שהיה להם אופן חלוקה אחר, שהתורה הייתה מתחלקת לשלוש שנים, אבל המנהג הזה הוא אינו מנהג פשוט. הלכה ב' עזרא תיקן להם לישראל שיהיו קוראים כללות שבספר ויקרא קודם עצרת, ושבמשנה תורה קודם ראש השנה. והמנהג הפשוט, איך המנהג הפשוט לפי מנהגנו, שיהיו קוראים במדבר סיני קודם עשרת, זאת אומרת הכללות הן לא ממש לפני חג השבועות, אלא יש הפסקה של פרשת במדבר סיני קודם עצרת, ואת פרשת ואת חנן קוראים אחר תשעה באב, תמיד בכל שנה. אתם ניצבים קודם ראש השנה, וצו את הארון קודם הפסח בשנה פשוטה. לפיכך, כדי לעמוד בסדר הזה, יש שבתות שקוראים בשחרית שני סדרים, כגון נשאר את כית עזריה, וזאת תהיה תורת המצורה. לפעמים, כדי להשלים את התורה בשנה, צריכים לחבר פרשיות אם השנה היא פשוטה. בשנה פשוטה, למשל, תמיד אישה כית עזריה, וזאת תהיה תורת המצורה, מחוברות. אם בחוקתי בהר סיני, ברוב השנים הפשוטות הן מחוברות, וכי יוצא בהם. למה מחברים אותם? כדי שישלימו בשנה ויקראו אותם הסדרים בעונתם. סדר חיבור הפרשיות מכוון שבמדבר יהיה, ישתדלו כמה שיותר שבמדבר יהיה לפני חג השבועות, ושבעת חנן יהיה אחרי תשעה באב, וניצבים לפני ראש השנה וכן הלאה. הלכה ג' מקום שמפסיקים בשבת בשחרית, במקום שבו נגמרה קריאת התורה בשבת בשחרית, שם קוראים במנחה של שבת, ובשני ובחמישי ולשבת הבאה. כיצד? שבת ראשונה קוראים בשחרית בסדר בראשית, וקוראים את כל הסדר בראשית. במנחה קוראים מאלה תולדות נוח 10 פסוקים או יותר, וכן בשני וכן בחמישי, וכן לשבת הבאה בשחרית, מתחילים מאלה תולדות נוח וקורא את סוף הסדר. בדרך זו קוראים כל השנה, בשבת במנחה, בשני וחמישי קוראים קריאות קצרות, ובשבת בבוקר קוראים את כל הפרשה כולה. ומפטירים בכל שבת ושבת בנביא מעין שקראו בתורה. מה מפטירים בנביא? בקטע בנביא שקשור לענייני הפרשה. הלכה ד' בראשי חודשים, מה יהיה הקריאה בראש חודש? אז עכשיו ביארנו הקריאה לימות החול ולשבתות הרגילות של כל השנה כולה. מה קורה בראש חודש? הראשון קורא שלושה פסוקים מפרשת צו, פרשת צו פני ישראל ופרשת פנחס שמדברת על קורבן התמיד,
והשני חוזר וקורא פסוק שלישי שקרא הראשון, ושני פסוקים שאחריו, כדי שישאר בפרשה שלושה פסוקים. והשלישי קורא שלושה פסוקים ששיער השני עם וביום השבת. והרביעי קורא ובראשי חודשכם. מה קורה בקריאה של ראש חודש? בעצם הקריאה של ראש חודש היא קריאה ארוכה, אפשר לחלק אותה לארבע קריאות, לארבע עליות, שלכל עלייה יש שלושה פסוקים. ופה אנחנו שמים לב שבקריאה של ראש חודש יש דבר מעניין, אנחנו חוזרים על פסוק פעמיים, על הפסוק ואמרת להם זה האישה אשר תקריבו להשם, כבשים לשנה תמימים שניים ליום עולה תמיד, חוזרים עליו פעמיים, הכהן קורא אותו והלוי חוזר עליו עוד הפעם. למה עושים את זה? יש בעיה, כבר למדנו שאסור לפסוק בפרשה באופן כזה שאתה עוצר, עושה הפסקה בין עלייה לעלייה, כשלא נשאר שני פסוקים עד הרווח שיש בספר תורה בין פרשה לפרשה. לפני הפסוק וביום השבת יש פרשה, יש רווח. ואם אנחנו נחלק, ניתן שלושה פסוקים לעולה הראשון, העולה השני ניתן לו גם כן שלושה פסוקים, ניתן לו שלושה פסוקים, העולה השלישי יצטרך לקרוא שני פסוקים לפני וביום השבת ואת וביום השבת. ואז יוצא שהוא קרא שני פסוקים לפני הרווח שבין פרשה לפרשה. כדי שלא להגיע למצב הזה, אנחנו מתחילים כבר ללוי, חוזרים עוד הפעם פסוק אחד מהפסוקים שכבר קרא הכהן, את הפסוק ואמרת להם זה האישה, כדי שמי שעולה שלישי יישארו לו שלושה פסוקים באותו פרשה, ולא יצטרך לקרוא, ולא נצטרך לעשות הפסקה באופן כזה שלא נשארו שלושה פסוקים לסוף הפרשה. ולכן השלישי קורא שלושה פסוקים, וגם את כל פרשיית וביום השבת, והרביעית פרשיית ובראשי חודשכם. מה קורה אם ראש חודש יוצא בשבת? ואם חל ראש חודש להיות בשבת, מוצאים שני ספרים בשחרית. אחד קוראים בו סדר אותו שבת, והשני קורא בו המשלים ובראשי חודשכם. מנהגנו בשבת ראש חודש להתחיל עם וביום השבת, כדי להזכיר גם את קורבן מוסף של שבת. ואם קרה עניין ראש חודש המפטיר, קורא. הרמב״ם מציג שני אפשרויות איך נקרא את הקריאה של ראש חודש. אפשרות אחת שהמשלים, המשלים הכוונה היא השביעי, האחרון ממניין הקוראים, הוא יקרא את ובראשי חודשכם, ויש אופן שני שהמפטיר הוא זה שיקרא את קריאת ראש חודש. ומפטירים והיה מדי חודש בחודשו. מפטירים את ההפטרה שמוזכר בפסוק והיה מדי חודש בחודשו. וראש חודש אף שחל להיות בשבת, מפטירים מדין התלמוד, איך שמוזכר בתלמוד, מפטירים את ההפטרה שכתוב בחודשכם ומועדכם שמח נפשי. זאת אומרת, ההפטרה של שבת חזון. ופועל נראה שהמנהג הפשוט הוא אחרת. וראש חודש יכל להיות באחד בשבת, מפטירים בשבת שלפניו, ויאמר לו יונתן מחר חודש. הלכה ה', כל העולה לקרוא בתורה הוא נזהר בהפסקות שבין עלייה לעלייה, שיהיה פותח בדבר טוב וחותם בדבר טוב. אבל בפרשת האזינו שם יש הפסקות קבועות, ואפילו שבגלוי הם לא תמיד מפסיקים בדבר טוב. הראשון קורא הצחור ימות עולם, השני מתחיל מסחור ימות עולם עד ירכיבהו, השלישי מי ירכיבהו עד יער השם וינץ, והרביעי מן ויער השם וינץ עד לא חכמו, והחמישי מלא חכמו עד כיסה על שמיים ידי, והשישי מכיסה עד סוף השירה. זה הפרקים של השירה, הם נקראים בלשון חז"ל, יש להם סימן, עזיב לך, שזה הסימן של ראשי הפרקים של שירת האזינו. ולמה פוסקים בבניינות אלו? מפני שהיא תוכחה, כדי שיחזרו העם בתשובה, פוסקים גם בדברים שמעוררים את העם לחזרה בתשובה. הלכה ו', שמונה פסוקים שבסוף התורה מותר לקרות אותם בבית הכנסת בפחות מעשרה, אף על פי שהכל תורה מפי משה מפי הגבורה הן, הועילו משמעם שמחר מיתת משה הרי נשתנו. כיוון שלמרות שהם כולם, משה רבינו כתב את התורה בשלמותה, משה כותב בדמע, משה כותב עם דמעות, ויעמוד שם משה, משה כתב אותם עוד לפני הסתלקותו. אבל כיוון שמשמעותם שמחר מיתת משה הרי נשתנו, ומותר לקרוא ליחיד לקרוא אותם למרות שאין עשרה בבית הכנסת. זה ההבנה איך שהרמב״ם מבין את זה. יש דעה אחרת שלא מפסיקים באמצע, ולא מפסיקים אותם לשני עולים. הלכה זין, כללות שבתורת כהנים הן מפסיקים בהם, אלא אחד קורא אותם, מתחיל בפסוק שלפניהם, כדי לא להתחיל בדבר רע, ומסיים בפסוק שלאחריהם. וכללות שבמשנה תורה, אם רצה לפסוק בהם, פוסק, כיוון שהן קלות יותר מחומרת הכללות שבתורת כהנים, וכבר נהגו העם שלא לפסוק בהם, אלא אחד קורא אותם. הלכה ח', מפסיקים למועדות וליום הכיפורים וקוראים בעניין המועד ולא בסדר השבת. זאת אומרת, למרות שדיברנו שבכל שבת ברצף קוראים את התורה איך שמתחלקת לפרשיות, ככה קוראים שבת אחרי שבת את במקום שהפסיקו בשבת הקודמת ממשיכים בשבת הבאה. אם יוצא חגים או יום הכיפורים בשבת, אז קוראים בעניין המועד ולא בסדר השבת. וזה גם כן תקנה של משה רבינו. משה רבינו תיקן להם לישראל שיהיו קוראים בכל מועד עניינו. וחוץ ממה שקוראים בתורה בעניינו של יום, שואלים ודורשים שהדרשנים ידרשו באותו יום בעניינו של יום בכל מועד ומועד. ומה הם קוראים? בפסח בפרשת המועדות שבתורת כהנים. מדין המשנה היו צריכים לקרוא בפרשת המועדות שבתורת כהנים, זה פרשת שור או כסף או עז שבפרשת אמור. וכבר נהגו העם לקרוא ביום טוב הראשון משכו. הגמרא אומרת שכבר נהגו בפועל לקרוא בכל יום משמונת ימי הפסח שבגולה, בגולה הם שמונה, לקרוא עניין אחר מענייני המועדות. ביום הראשון בפרשת בו משכו קחו לכם צון שמדברת על יציאת מצרים, ומפטירים בפסח גלגל, ויומר יהושע אל העם התקדש, וששם מסופר על הקורבן פסח שקרב בגלגל. ביום טוב שני קוראים שור או כסף שבפרשת אמור לכהנים, שם מדובר על כל המועדות, ומפטירים בפסח יאשיהו. בשלישי קדש לי כל בחור שמדובר שם על שלושת הרגלים, ברביעי עם כסף תלווה, סליחה, בשלישי קדש לי כל בחור שמדובר גם כן על יציאת מצרים ועל פסח, ברביעי עם כסף תלווה את עמי בפרשת משפטים, ששם מדובר על שלושת הרגלים, בחמישי פסול לך בפרשת כתיסה שמדובר גם על הרגלים, בשישי ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו, ששם מדובר על פסח שני, בפרשת בעלותך, ביום טוב אחרון בוואי בשלח שמדבר על קריאת ים סוף שהייתה ביום שביעי של פסח, עד סוף השירה, ומפטירים וידבר דוד להשם בשירה דוד, ובשמיני כל הבחור שמדבר על שלושת הרגלים בפרשת ראה, ומפטירים עוד היום בנוב לעמוד שמדבר על הניצחון על סנחרי ועל משיח צדקנו. הלכת את, בעצרת בחג השבועות קוראים בשבעה שבועות, זה הדין המשנה. שבעה שבועות תספור לך. ומנהג פשוט שקוראים ביום טוב ראשון בחודש השלישי שמדבר על מתן תורה ומפטירים במרכבה, כיוון שהתגלה הקדוש ברוך הוא במתן תורה ברבבות אלפי שנען, כמו שראה יחזקאל במרכבה, ובשני קוראים בפרשת המועדות שבפרשת ראה ומפטירים בחבקוק. בראש השנה קוראים בחודש השביעי באחד לחודש, זה דין המשנה, ומנהג פשוט שקוראים ביום הראשון והשם פקד את שרה, ומפטירים באיש אחד מן הרמתיים, כיוון שבראש השנה נפקדו שרה, רחל וחנה, לכן מפטירים בעניין, קוראים בעניין פקידת שרה, ומפטירים בעניין פקידת חנה, ובשני קוראים ואלוקים ניסה את אברהם, כדי להזכיר זכות עקדת יצחק, ומפטירים אבן יקיר לי אפרים, שזה מעניינו של יום עניין הזיכרונות. הלכה י' א', ביום הכיפורים בשחרית קוראים אחרי מות, של עניין עבודת יום הכיפורים, ומפטירים כאמר רם וניסה, שמדבר מעניין התשובה והתענית. במנחה קוראים בעריות שבאחרי מות כדי שיזכור ויקלם כל מי שנכשל באחת מהן ויחזור בתשובה. והשלישי שקורא בתורה מפטיר ביונה, מה יש בהפטרת יונה? אומר אדמו"ר הזקן שרואים שם הכוחה של תשובה ושאי אפשר לברוח מלפני השם. בסוכות בשני ימים הראשונים קוראים בפרשת המועדות ומפטירים ביום הראשון הנה יום בא להשם, וביום השני ויקלו אל המלך שלמה. בשני ימים הראשונים של חג הסוכות קוראים את פרשת שור או כסף או עז שמדברת על המועדות, ומפטירים ביום הראשון הנה יום בא להשם שמדבר על חג הסוכות, ויום השני ויקלו אל המלך שלמה שגם מדבר על חג הסוכות בימי שלמה המלך. ביום טוב האחרון קוראים כל הבכור ומפטירים ויהי ככלות שלמה. ולמחר קוראים וזאת הברכה שמסיימים את התורה בסיום המועדות, זה הזמן המתאים לסיים את ברכתו של משה לסיים את התורה, ומפטירים ויעמוד שלמה. ויש מי שמפטיר אחרי מות משה, כך אנחנו גם נוהגים, שזה תחילת הנביאים. ובשאר ימות החג קוראים בקורבנות החג. כיצד? בכל יום ויום מחולו של מועד קורא שתי פרשיות. ביום השלישי שהוא תחילת חולו של מועד קורא הכהן ביום השני, ולוי קורא ביום השלישי, וישראל קורא ביום השלישי, והרביעי חוזר וקורא, וביום השני וביום השלישי. וכן, זאת אומרת, קוראים בכל יום את הקריאות שהם הספק עד היום של אותו יום. היום השלישי של החג, שהוא תחילת חולות של מועד בחוץ לארץ, הוא בעצם ספק שני, ספק שלישי. לכן קוראים את הקורבנות של היום השני והיום השלישי. איך מחלקים את זה? אז לדעת הרמב״ם הכהן קורא ביום השני, הלוי קורא שלישי, הישראל קורא עוד הפעם שלישי, והרביעי חוזר וקורא את הכל ביחד. דעת, יש דעה אחרת, וכן ביום הרביעי שהוא שני שחולו של מועד קוראים ביום השלישי ויום הרביעי הדרך זה. יש בזה דעות אחרות. בשולחן ערוך הוא כותב
למשל הרמו בשולחן ערוך כותב שהמנהג יהיה ככה, קוראים שני, שלישי, רביעי, והרביעי חוזר וקורא עוד הפעם ביום השני. ויש כאלה שנהגו, יש כזו גם גרסה כמדומני ברמב״ם, שקוראים כהן והלוי קוראים שני שלישי, והשלישי והרביעי חוזרים עוד הפעם על שני שלישי. בארץ ישראל יש כאלה שנוהגים לקרוא ארבע פעמים את הקריאה של אותו יום, ארבע פעמים ביום השני, ביום השלישי קוראים ארבע פעמים ביום השלישי, ויש נוהגים על פי הרמו לקרוא ביום השני, ביום השלישי, ביום הרביעי, והרביעי חוזר וקורא ביום השני. הלכה י"ד. בכל יום ויום ימים טובים וכן ביום הכיפורים ובשבעת ימי הפסח מוצאים שני ספרים בשחרית. האחד קוראים בו תחילה עניינות אלו שאמרנו, והשני קוראים בו קורבן אותו היום האמור בחומש הפקודים בפרשת פנחס, והקורא עניין הקורבן הוא המפטיר בנביא. הלכת את וב. בכל יום שמוצאים שני ספרים או שלושה, אם מוציאו זה אחר זה, כשמחזיר את הראשון אומר קדיש ומוציא השני, וכשמחזיר האחרון אומר קדיש. כבר אמרנו שמנהג הפשוט לומר קדיש אחר שקורא המשלים לעולם, ואחר כך מפטירים בנביא. וככה גם מנהגנו, לקרוא אחרי השביעי, אחרי זה שנגמרו בו מניין הקרואים, אז לקרוא את הקדיש, ואחרי זה קוראים את הקריאה להפטרה ואת המפטיר. הלכה תזיין. שבת שחלה להיות בחולו של מועד, בין בפסח בין בסוכות, מה עושים בשבת חול המועד? קוראים באותו שבת ראה אתה אומר אליי, ומפטירים בפסח העצמות היבשות, זה מדבר בעניין תחיית המתים, ואם הייתה בתוך החג, מפטירים ביום בו גוג על העניין של גוג ומגוג. י"ז, בחנוכה, ביום הראשון קוראים מברכת כהנים, עד סוף קורבן המקריב ביום הראשון, וביום השני קוראים קורבן נשיא שיקריב בשני, וכן עד יום השמיני קוראים יום השמיני עד סוף הקורבנות, עד סוף הסדר. יש בזה גם כן שני מנהגים, יש המנהג שהשלישי חוזר על מה שקרה הראשון והשני, ויש מנהג שהשלישי חוזר שהשלישי ממשיך וקורא את הקריאה שאחריו. ומפטירים בשבת של חנוכה בנרות זכריה, רני ושמחי בציון, ומשתי שבתות מפטירים בשבת ראשונה בנרות זכריה, ובשנייה בנרות שלמה. לפעמים אם היום הראשון של חנוכה יוצא בשבת, אז גם היום האחרון יוצא בשבת, ואז ישנם שני שבתות, ואז יש שני הפטרות לחנוכה. והקורא בעניין חנוכה הוא זה שמפטיר בנביא. בפורים קוראים בשחרית ויבוא המלאק. בתשעה באב בשחרית קוראים כיתולית בנים ומפטירים מסוף הסיפם. ובמנחה קוראים ויחל משה, כשאר ימי התעניות. ובשאר התעניות שאנו מתענים על מה שרע לאבותינו קוראים בשחרית ובמנחה. הראשון קורא ויחל משה ארבעה פסוקים, וקורא השני והשלישי מפסול אחד אשר אני עושה עמך. ובתעניות שגוזרים אותם על הציבור מפני הצרות, כגון בצורת ודבר וכיוצא בהם, קוראים ברכות וכללות, כנראה הכוונה למה שכתוב בפרשת בחוקותיי, כדי שישוב העם ויקנה לבבם כשישמעו אותם. הלכה יוטט. נהגו כל ישראל להיות מפטירים קודם לתשעה באב בשלוש שבתות בדברי תוכחה. שבת ראשונה מפטירים דברי ירמיהו, שנייה חזון ישעיהו, שלישית איכה הייתה לזונה. בפועל המנהג שלנו לחלק את זה באופן אחר, דברי ירמיהו בשבת ראשונה, בשבת השנייה מפטירים שימו דבר השם, ובשבת השלישית חזון ישעיהו. וכן שבת שחר תשעה באב מפטירים נחמו נחמו עמי. ומנהג פשוט בערינו להיות מפטירים בנחמות ישעיה מאחר תשעה באב עד ראש השנה. זה נקרא שבת דנחמתא, ושבת שבין ראש השנה ויום הכיפורים מפטירים שוב הישראל. הלכה חף. ראש חודש אדר שחל להיות בשבת קוראים בפרשת שקלים ומפטירים ביהוידע הכהן. וכן נמחל ראש חודש אדר להיות בשבת ואפילו בערב השבת, מקדימים וקוראים בשבת שלפניו פרשת שקלים. פרשת שקלים תקנו אותה כדי להזכיר לעם ישראל לתת את מחצית השקל. אם ראש חודש אדר יוצא בשבת, קוראים בשבת ראש חודש פרשת שקלים. ואם ראש חודש יוצא באמצע השבוע, בשבת שלפני ראש חודש קוראים פרשת שקלים. בשבת שנייה קוראים בפרשת זכור, ומפטירים כאמר שם צבאות פקדתי. ואיזו היא שבת שנייה, כל שחל פורים להיות בתוכה. ואפילו בערב שבת, השבת שלפני פורים. בשלישית קוראים פרה אדומה, ומפטירים וזרקתי עליכם מים טהורים. ואיזו היא שבת שלישית הסמוכה לרביעית, זאת היא שסמוכה לרביעית, ומי הרביעית? ברביעית קוראים החודש הזה, ומפטירים בראשון באחד לחודש. איזו היא רביעית? כל שחל ראש חודש ניסן להיות בתוכה, ואפילו בערב שבת. השבת הרביעית זה או שבת ראש חודש ניסן, או השבת שלפני ראש חודש ניסן. נמצאת אומר שפעמים תהיה הפסקה בין שבת ראשונה או שנייה,
ובין שנייה ושלישית, אם ראש חודש אדר יוצא בשבת, אזי תהיה הפסקה בין השנייה לשלישית. שבת ראש חודש תהיה שבת שקלים, שבת חטא אדר תהיה שבת זכור, שבת תדבב אדר תהיה הפסקה. אם ראש חודש אדר יוצא ביום שישי, אז בשבת שלפני ראש חודש אדר קראנו שקלים, בית אדר תהיה הפסקה, תת אדר יהיה שבת זכור, תת זין אדר יש הפסקה שנייה. אם יצא בשאר הקביעויות, תהיה רק הפסקה אחת בין השבת הראשונה לשבת השנייה. אבל בין שלישית לרביעית הם מפסיקים לעולם. שבת פרה תמיד סמוכה לשבת החודש. הלכה חף בית. כל פרשה מארבע פרשיות אלו, איך קוראים אותם? אחד קורא אותה בספר שני, אחר שקוראים סדר אותו שבת בספר שהוציאו ראשון. בספר הראשון קוראים את הפרשה, ובספר השני קוראים את הפרשה מארבע פרשיות האלו. חל ראש חודש אדר להיות בשבת, והיה סדר אותו שבת ואתה תצווה, זה לא יכול להיות לפי הקביעות שלנו, אבל לפי מנהגים אחרים יכול להיות שזה היה קורה. קוראים שישה ואתה תצווה, ועשית כיור נחושת. הבעיה היא שוועדת תצווה, אם אני אקרא מיד אחר כך פרשת שקלים, יחשבו שזה לא משהו מיוחד, אלא זה פשוט המשך הפרשה. אז לכן קוראים שישה ואתה תצווה, ועשית כיור נחושת, והשביעי חוזר וקורא מקיציצת ועשית כיור נחושת, כדי להראות שהוא קרא את זה פעם נוספת, וזה לא חלק מהפרשה על הסדר. ואם היה סדר אותו שבת קיציצה עצמה, קוראים שישה מקיטיסד ויקל, ושביעי חוזר וקורא בספר שני מקיטיסד ועשית כיור נחושת. ההלכה חף ג' ראש חודש אדר שחל להיות בשבת מוצאים שלושה ספרים. אחד קוראים בו בסדר היום, והשני קוראים בו עניין ראש חודש, והשלישי קוראים בו קיטיסה. וכן ראש חודש ניתן שחל להיות בשבת, קוראים סדר היום באחד, ועניין ראש חודש בשני, והחודש הזה בשלישי. ראש חודש תבט שחל להיות בשבת, מוציאים שלושה ספרים. הראשון קורא בו סדר היום, והשני קורא בו עניין ראש חודש, והשלישי קוראים בו עניין חנוכה. חל להיות באמצע השבת, אם ראש חודש תבט יוצא באמצע השבוע, שלושה קוראים בעניין ראש חודש, בפרשת ראש חודש מחלקים אותה רק לשלוש ולא לארבע, והרביעי קורא את עניין החנוכה. הלכה חפי, אף על פי שאדם שומע כל התורה כולה וכל שנתו בציבור, אדם הולך לבית הכנסת ושומע את כל קריאות התורה וכל השנה בציבור, חייב לקרוא לעצמו בכל שבוע ושבוע סדר של אותו שבת, שניים מקרא ואחד תרגום. יש חיוב לכל אדם באופן פרטי לקרוא ביחידות שניים מקרא ואחד תרגום את כל הפרשה. ופסוק שאין לו תרגום קורא הוא שלושה פעמים. פסוק שאין עליו תרגום, אז קוראים אותו שלושה פעמים, עוד פעם נוספת במקום התרגום, עד שישלים פרשיותיו עם הציבור.